הפעם מצאתי בעזרתה של אשתי הספרנית את התגובות. רציתי לצלם, אבל כיוון שהמכונה לא רציתי עוד לעכב אתכם, אז כיוון שהמכונה קצת כך שם בלגן, לא צילמתי את זה. אז אחרי זה אני אקריא לכם גם קצת את התגובות, אז ככה אני אהיה עוד קצת בקטע של פולמוס קצת, כדי שהדברים יהיו מעניינים. אז הנושא הכללי שלנו הוא הנושא של הדף הראשון שחילקתי לכם, שכתוב עליו על העלאת ניצוצות. זה הנושא הכללי, ואנחנו מיד נגיע אליו, אבל כיוון שאנחנו נמצאים בהיכרות עם הרב קוק, ועל העלאת ניצוצות זה כבר ממש נושא, זה כבר צלילה לתוך נושא חשוב מאוד אצלו, שהוא קשור לדיון שבעצם הוויכוח עם רות קלדרון, זה בעצם מתחת לפני השטח, זה הדיון, ואנחנו הולכים להיכנס לזה בצורה ממש רצינית. אני רוצה לפני כן, הבאתי לכם את הדף הזה שמתחיל בצד ימין למעלה במילים האדם הפראי. אנחנו לא נלמד את הקטע על האדם הפראי, אלא אנחנו נלמד את הקטע מצד שמאל למטה, מקובץ זין, קטע פי ד', וזה ישלים לנו את הייתי אומר קצת משהו על דמותו המיוחדת של הרב קוק, ועל הדרך, גם הדרך המיוחדת שלו של ההסתכלות, וגם על צורת הכתיבה המיוחדת שלו, וזה עוד חלק מה... זה כאילו משלים את המבוא. שני פרנסים טובים עמדו לישראל, שניהם מלאים ברכת השם, בתורה, חוכמה, גדולה, קדושה, צדק ומישרים, וחמושים ברוח אדיר לעבוד עבודת הקודש, ליישר דרכים במסילת התורה והאמונה. וכן ישנם שני אנשים גדולים, הרמב״ם והרמב״ם. וכן, גדולה, קדושה, צדק. שניהם כללו בתוכם את כל אוצר החיים אשר לישראל ולאדם, לפי יכולת האנושית, ולפי הערכים האפשריים להתגלות ברוח היותר ער ויותר נכון. כן, כל אחד מהם מייצג, כן, את הדברים אשר לרוח ישראל והאדם, אמנם משני הצדדים אשר להקשבת הרוח. כלומר, כל אחד מהם מייצג פן אחר של הרוח הישראלית והרוח האנושית בכלל. עכשיו כאן המבנה של המשפטים קצת מסובך, אז אני אקרא את זה במין כזה, בקצת שינויים, אבל אתם מיד תראו. הרמב"ן הוא מהצד המסתורי, הפנימי. המסתורי, מה זה המסתורי? כן, כלומר קבלה. זה תורת הסוד, תורת הקבלה. הוא מהצד המסתורי, הפנימי, הפאה הימנית. זה לא לגמרי ברור כשאתה קורא את זה, מה זה, מה הוא התכוון, פאה הימנית. שמשם חוש האמונה העמוק נובע, צד ימין, משם באה האמונה הטבעית, הפנימית של האדם. וממנו תוצאות, כלומר מהפן הזה, מצד ימין הזה, יש לכל בינה פנימית קבלית. כלומר כל ההתבוננות הפנימית, הסודית, הקבלית, באה מהצד ימין הזה. היא אמת רוחנית עליונה שברוח רזי אמונים היא נקלטת, ותוצאותיה, כלומר היא ההשלכות שלה, הן חוכמות נעלמות בחוויה של הצורה ליוצרה. כלומר זה מוביל אותנו לכיוון של לדמות, לשוות, להשוות את הצורה, את הבריאה ליוצרה, לקדוש ברוך הוא, בכוחן הגדול של נביאים שאינו פוסק בנביאים מדור לדור. זאת אומרת, הקבלה מייצגת בעיני הרב קוק את הפן הימיני של, הימני של הרוח, פן הסוד, הנובע, ההתגלותי, נבואי, כן? זה משהו התגלותי, זה משהו שמדמה את הצורה ליוצרה, כלומר קושר אותנו ומקרב אותנו כמה שיותר לקדוש ברוך הוא, שהוא המקור של העולם. ואילו מהצד השמאלי, שזה הצד של הרמב״ם, בא הצד האחר, העקרי, העיקרי, המלא שכל וחשבון, ברור והיגיון. זה צד שמאל. צד שמאל זה הצד של האונה השמאלית. נכון? זה האונה השמאלית, היא תמיד אחראית על החלוקה, על הגבולות, על הלוגיקה, על המתמטיקה, וכו' וכו'. ברור והיגיון. שופט כל ערך בהגדרותיו, כלומר מחפש הגדרות הצד השמאלי. ואתם יודעים שזה ממש ככה, זה נורא מעניין, הצד השמאלי של המוח שלנו, באמת בשפה, עוסק יותר בהגדרות המילים, בעוד שהצד הימני הוא יותר בעניין של היצירתיות. ומה הוא עושה? מעמיק בתהום ההבדלה. כלומר, הוא מדגיש ההבדל שבין המציאות העליונה, כלומר האלוקי, מעל כל שם ותיאור מציאותי. כלומר, הרמב״ם כל הזמן אומר לנו, תיזהר מלדמות את הבריאה לבורא, תיזהר מלתת שמות. הקדוש ברוך הוא רק תארים שליליים. אי אפשר לתת לקדוש ברוך הוא תואר חיובי. הוא אחר, הוא טרנסנדנטי, הוא שונה. כלומר, הרמב״ם מדגיש דווקא את ההבדל, בעוד שהצד הקבלי כל הזמן רוצה לראות את הקשר שבין שני עולמות. אם כן, זה נקלט באור השכל העליון עכשיו בקשבה בינתית מדויקה והדרגית. כאן המילה בינה, בכוונה אומר אותה, מכיוון שהבינה מבחינת הקבלה, יש לנו חוכמה ובינה, נכון, בספירות, יש לנו חוכמה בצד ימין ובינה מצד שמאל. אז חוכמה זה יותר הצד של השפע, ההערה, ההתגלות, הנביאה, הוא קורא לזה אמצע, זה בינה, זה התבוננות, וזה משהו שיותר יוצר גדרים ויוצר הבדלים. וכאן שני צדדים בתוך רוח האדם. האחת, יצירתית, קושרת קשרים, וכל הזמן מנסה ליצור אחדויות, ואילו השנייה, הנטייה השנייה, היא כל הזמן מנסה ליצור הבדלים. תמיד תזכרו שחוכמה ובינה, חוכמה זה יותר השפע והערה, ובינה זה יותר התבוננות, ודווקא מצד אחד בבינה יש התפרטות הפרטים, ומצד שני זה תמיד ההבדלים, זה צד שמאל. אז צד ימין וצד שמאל, אז אם כן הרמב"ן והרמב"ם מייצגים בעיני הרב קור את שני העולמות האלה, צד ימין וצד שמאל, את הצד של הקבלה, המסתורין והסוד והשיווי צורה ליוצר, זאת אומרת, להראות איך האלוקי קרוב לעולם, ומצד שני הפילוסופיה או הרמב״ם עומדים כזו ואומרים, תשמע, תיזהר, תיזהר, קדוש ברוך הוא אחר והוא שונה. הנקלט מאור השכל העליון אשר בהקשבה בינתית מדויקת ומדויקה והדרגית העסוקה בהבחנת האור האלוקי, זאת היא הפאה השמאלית, אם כן אם הפאה הימנית זה הרמב״ן, הפאה השמאלית זה הרמב״ן, האחרונה לבין מימון, והראשונה, הימנית, לבן נחמן. אור כל שדי, האומר לעולמו די, ומתווה גבולים לכל חדרי מדע ולכל כוחו החיים. כלומר, האור האלוקי, כתוב, נכון? מה זה, רשי, נכון? אומר, אל שדי ייתן לכם ברכה, איך זה שם, בימי יוסף, איך זה הפסוק?
ייתן לכם רחמים
בעיני האיש, כן, וכולי. אז אומר רשי, אשר נותן לעולמו די. כלומר, השם הזה תמיד הוא שם שהוא כאן לא לגמרי ברור למה הרב קוק משתמש בזה, אבל הוא אומר, האור הזה הוא מתווה גבולים לכל חדרי מדע וכוחות החיים, הוא מגלה את הבלטתה המשוכללת שכל יצרה חשובה, העיר בנשמת שנורים. זאת אומרת, הבחינה הזאת, יש כאן רמז לאיזה בחינה בקבלה שאני לא נכנס, בכל אופן היא מאירה בשני הצדיקים האלה. ומוכרחת הייתה האורה המסתורית. איך נהיה? מה זה אורה המסתורית? שזה מקביל ל... מקביל ל... מה זה אורה המסתורית? מה זה אורה המסתורית? נו? מסתורים. הקבלה. ומוכרחת הייתה האורה המסתורית, זאת אומרת, הקבלה, להיות אלומה מגאון ההכרה המנתחת, שזה הרמב״ם, ואותה הכרה בעצמה, המנתחת, הפילוסופי, כן? הייתה מוכרחת להיות דחויה בזרוע מגאון הקשב הפנימי, שזה הרמב״ם, נכון? כלומר, דחויה בזרוע שהרמב״ם אומר, אני לא רוצה להתעסק בפילוסופיה. אדיר האמונה, ויחד הם בונים את בית ישראל, מזה אחד ומזה אחד, והיו ידיהם אמונה להחליש את המלך ואת עמו לפי חרב, ולהקים יד על כסיה. למה פתאום הוא נזכר? במה? במלחמת המלך. מה היה שם? מה היה במלחמת המלך? ידי משה, החזיקו אותה מי?
מזה אחד ומזה.
מי היו שניים שהחזיקו אותו? אהרון וחור. וכאן מי השניים שמחזיקים אותו? הרמב"ן והרמב"ם. זאת אומרת, יש לנו עכשיו שלוש דמויות, נכון? הרמב"ן, הרמב"ם, ומי עומד למעלה? משה רבינו, נכון? יפה. אז איך קראו למשה רבינו? משה. לא, רבינו זה השם משפחה. אז נכון? אז קראו לו משה. איך קראו לרמב״ם? משה. איך קראו לרמב״ם? משה. אז אם כן, שני משה. נכון, לזה הוא רומז, נכון? שני משה. משה בן מימון ומשה בן נחמן. מחזיקים את שני הזרועות, כלומר את שני הצדדים אשר לרוח ימין ושמאל, למי שהוא מעבר לשני הזרועות הללו, שזה משה רבינו, שהוא מעבר להם. זאת אומרת, הוא תמיד, הוא כולל את שני הזרועות האלה ביחד. כלומר, אתה לא יכול לשים את משה רבינו בצד ימין ואת משה בצד שמאל. משה שהוא מביא את התורה, התורה כוללת בתוכה, גם את הימין וגם את השמאל. לכן הם בונים, כל אחד מהם, הרמב״ם והרמב״ן, בונים ומגלים את אחד הצדדים, ובעצם מגלים פן מסוים בתורת משה רבינו. הם בונים את תורת משה מחזקים, הם מגלים אותה, את האור הכללי העליון שיש אלה. יפה, נכון? קטע מאוד יפה. עכשיו, מה כמובן מושך את תשומת ליבנו? טוב, יש כאן קו, אז זה כבר התשובה ברורה. למה? מה? נכון, נכון. זאת אומרת, רוב, כל מי שלומד קבלה, אנשים עוסקים בקבלה, שואלים, רגע, איך הרמב״ם לא ידע קבלה? אז מה הם עונים בדרך כלל? שהוא ידע. נכון. שהוא ידע קבלה, או?
לא הגיע
אליו. לא הגיע אליו, יפה. מה עוד? מה הם עונים בדרך כלל? או שהוא ידע, אבל רגע, אבל הוא לא כתב על זה. אז מה? מה אומרים? מה?
חשב שזה
נסתר. טוב, זה נסתר, אבל זה הרמב״ם. אז הם אומרים, יש מכתב שאומר, שהרמב״ם אומר בסוף ימיו שהוא חוזר בו, והקבלה צודקת, כן הלאה, יש איזה, יש עניבות כאלה. כל מיני דברים מהסוג הזה. למה? למה שאומרים את זה? כי מאוד קשה להם שהרמב״ם, הנשר הגדול, לא יודע הקבלה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. עכשיו, ברור שהוא צריך, הקבלה זה דרך נכונה.
זה לא נכון, שלא נכון להגיד שהרמב״ם לא יודע קבלה, כי הרמב״ם מזכיר הרבה פעמים במפסקים שלו, כל מיני דברים
אוקיי, אז זה עוד יותר גרוע.
נכון,
אז לא, אז הוא לא בדיוק קבלה, אני לא יודע מה הוא ידע בדיוק, זאת שאלה באמת גדולה. מה הגיע לרב? יש דברים מסוימים שהגיע לו, הוא תקף אותם, זה נכון? אבל הקבלה המסודרת שלנו עוד לא נגלתה, עוד לא נגלתה בזמן הרמב״ם. זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, חוכמת הזוהר. וכל המקובלים הגיעו בעצם, מתגלים רק אחרי הרמב״ם. תופעה מאוד מעניינת, שכנראה הרמב״ם למשל לא מכיר את הזוהר, הוא מכיר רעיונות דומים שמסתובבים בשטח, אני לא יודע בדיוק מה הוא מכיר. אומרים שהוא הכיר את מדרש שיעור קומה, כל מיני דברים, זה מאוד מאוד מפריע לו, שנותנים מידות לעניינים האלוקיים וכן הלאה. אבל זה לא שהוא, יש קבלה מסודרת שהוא קורא אותה ותוקף אותה. יש האווירה הזאת קבלית, משהו כזה סודי, הוא תוקף אותה. אז, אבל על זה אומרים, הוא חזר בו. זה אומרים שהוא חזר בו, כאילו, משהו כזה. בכל אופן, מה אומר הרב קוק על זה?
אותה הכרה זה השכל.
כן, זה השכל. אז מה אומרים, מה אומר הרב קוק על זה שהרמב״ם לא ידע קבלה?
שזה היה לחוץ.
שזה היה חשוב. למה זה היה חשוב?
בשביל שירבר על הסף את הכיוון.
את הכיוון השני. עכשיו תראו עכשיו, רב קוק הוא מקובל מקצועי ממש, אדם שרוי בעולם הקבלה. דווקא כתבים שיצאו לאחרונה, בשנים האחרונות, מראים שהוא כותב, הוא ממש כותב קטעים קבליים גמורים, כמו מקובל. ורב קוק הוא ממש מקובל. ועם כל זה, הוא בא ואומר, שמע, היא הייתה מוכרחת להיות אלומה מגאון, איך זה? מגאון ההכרה המנתחת. זאת אומרת, חשוב שהרמב״ם לא יודע קבלה, למה? כדי שהוא יפתח את צד שמאל. והרמב״ן אמנם כן מכיר את הצד השמאלי, אבל הוא דוחה אותה בזרוע. את הפילוסופיה, כי הוא רוצה לפתח את הצד הימני. זאת אומרת, אם אתה בא אל הרב קוק, הוא אומר לו, איך יכול להיות שהרמב״ם לא יודע קבלה? אז מה הוא אומר? מה?
יד השם
מכוון את ההיסטוריה. נכון, יש כאן משהו, יש כאן איזה... יש כאן, זה חלק מהתפתחות והתגלות התורה האלוקית שהיא צריכה שמי שבוא ויגלה את הצד השמאלי ויגלה מי שאת הצד הימני וכל אחד, וביחד הם בונים בבית ישראל מזה אחד ומזה אחד וביחד. זאת אומרת, א', אתם רואים שהרב קוק חושב שהקבלה זקוקה למישהו מהצד השני שיעזן כל מיני דברים. עכשיו, תגידו, מקובל שיגיד דבר כזה, זה באמת דבר מעניין, ואכן שערה מעניינת, ישעיהו לייבוביץ', ישעיהו לייבוביץ' כותב בהערה בספרו אמונתו של הרמב״ם, ספרון קטן שמאוד מומלץ לקריאה של האוניברסיטה המשודרת, אמונתו של הרמב״ם, אז הוא כותב בהערה שהוא דיבר פעם עם הרב קוק על הנושא הזה, והרב קוק אמר לו, מאוד חשוב היה הרמב״ם כדי שהעולם הקבלי לא יתפשט יותר מדי בעניין של דימוי צורה ליוצרה, העניין הזה של ההשוואה בין הדברים, צריך מאוד להיזהר מזה. הרמב״ם הוא זה ששם לנו את הגבולות. כך אומר ישעיהו לייבוביץ', זאת אומרת, ואתם כמו שאתם יודעים, הוא שייך, הוא ראה לעצמו את הצורך להיות הממשיך בדיוק של הדרך הזאת ששמה גבולות, ולכן הוא תקף, אבל הוא, כיוון שהוא דרכו הייתה מאוד חריפה וקיצוני, אז הוא תקף בחריפות ובאלימות את כל הצד השני, כולל הרב קוק, כן? ולמרות הוא תקף אותו, ואת המערל, ואת ריהל וכו', ואמר, זה עבודה זרה וכו', למרות כל זה, יש סיפור מאוד מעניין, שאני לא יודע איפה אני יודע אותו, אבל בטח מישהו יחטט, כבר באינטרנט נמצא איפה זה, שישעיהו לייבוביץ' תדיב שהוא לא רצה, לא אהב ללכת לכותל, הייתה לו בעיה עם זה, הוא חשב שאנשים הולכים לכותל, שוב, הבעיה שלו הייתה שאנשים אולי יתבלבלו ויהפכו את זה למשהו כאילו אלוקי, הוא חשש מאוד בנושא של הכותל. ויש איזו אמירה, שאני לא יודע מאיפה היא באה, שכשהרב קוק היה חולה על ערס דווי, לייבוביץ' הלך לכותל להתפלל על הרב קוק. נכון? נכון? זה לא נראה אפשרי, גם לי זה לא נראה, אבל נראה לי שזה סיפור, אני לא יכול להמציא כזה סיפור כמובן, כי זה כל כך פנטסטי. אז חפשו, תחטטו, אולי מי שימצא מאיפה אני הגעתי לרעיון הזה, אבל זה רק מראה, אני חושב שזה סיפור, למרות שהוא באמת נשמע מוזר, אבל זה, הסיפור הזה, אני חושב שהוא נכון. זאת אומרת, שהוא כתוב באיזה מקום, אני לא יודע אם מי שכתב את זה, גם מי שכתב את זה לא יכול שימציא את זה, כן, זה נשמע נכון, זה ממש נשמע מוזר. בכל אופן, עם כל זה שהוא הביקורתי כלפי הרב קוק, הוא ידע להריץ אותו, ותדעו לכם שהרבה אנשים, היה להם לפעמים קושי עם דמות מסוימת, אבל במקביל ידעו להעריך אותה. אז הרב קוק היה אדם כזה, שגם כאלה שהיה להם סוג של אי-הבנה, והם לא יכולו לקבל אותו, הוא ידע להעריך אותו. בכל אופן, זה הקטע שנמצא לפנינו, קטע יפה, אתם רואים כל רוחו של הרב קוק בקטע הזה. ממש את כל רוחו של הרב קוק. הפתיחות הזאת, האפשרות הזאת להגיד גם וגם, להבין שתורת משה כוללת גם את הימין וגם את השמאל, צריך גם את זה וגם את זה, וכל אחד מבטא פן אחר של הרוח. ואתם רואים, זה הרב קוק ממש במיטבו, ואנחנו נלמד על הנושא הזה שיש צד ימין וצד שמאל, והצד השלישי שלמעלה שמכיל את הכל, אנחנו נלמד הרבה על המשולש הזה, זה משולש מאוד יסודי בעולם של הרב קוק, נדבר על זה עוד הרבה, אבל בכל אופן אתם רואים פה את זה מאוד יפה. עכשיו, מה הדבר הנחמד? הקטע שמופיע למעלה, מעל זה. הקטע שמופיע מעל זה, שאני לא הכרתי אותו, כלומר זה לא אני גיליתי, אני גיליתי כמה דברים של, שמופיעים בכתבי הרב חיים ויטל, שהרב קוק קורא אותם ומתמודד איתם, מגיב עליהם וכן הלאה. מצאתי כמה קטעים מעניינים כאלה, נעשתה עוד עבודה גדולה על זה, זה קטע שמצאו אותו לצערי, רגע זה אני לא זוכר איך קוראים לשניים האלה, הם כתבו ספר על התורה שבעל פה, זה שני אנשים שלמדו אחר כך בבר אילן, הם כתבו ספר מאוד יפה על העניין של השתלשלות תורה שבעל פה. ואני לא זוכר לצערי את השמות, בכל אופן הם גילו את הקשר בין שני הקטעים האלה, ולכן אני עכשיו אקרא לכם את זה. ואתם תרגישו לבד מה קורה. הרמב״ם זן, שחיבר את ספר היד החזקה שנקרא משנה תורה, והרמב״ן זן שורשם הוא בשתי פאות זעיר אנפין, בדיקנה דילי, בזקן שלו, בתיקון אחד הנקרא כל. וכבר נתבהר אצלנו כי הפאה נקרא כל, והוא סוד כל שדאי שהוא בגימטריה משה. ולכן שני הפוסקים האלה נקראו משה. אמנם הרמב״ם הוא מהפאה השמאלית, ולכן לא זכה לידע חוכמת הזוהר. אבל הרמב״ן זל הוא מן הפאה הימנית, ולכן זכה אליה כנודע. עכשיו יש פה דברים קבליים, בסדר. אבל מה מיד אתם רואים?
הוא לא אומר כמו הרב קוק.
הוא לא אומר כמו הרב קוק. הרב קוק לא אומר כמוהו, נכון? אלא?
הוא חושב שרק כאילו אפשר לזכות בזוהר, כאילו אין בצד
שהרמב"ן לא זכר מה שהרמב"ן זכר.
כלומר, מה בעצם הוא אומר? השמאלי הוא מה? הוא לא צד, הוא לא רואה, כמו שהרב קוק אומר, צריך את צד שמאל, את הצד הפילוסופי, את הצד העיקרי, את הצד של הבינה, וזה צד חשוב ביותר, ומי שהולך לעולם הקבלה יכול להיות שהוא כאילו יהיה חסר לו פן מסוים, זה הוא לא אומר. הוא אומר, הוא לא זכה לעולם הקבלה. אז כאן אתם רואים את ההבדל בין הרב קוק לרב חיים ויטל. מה עוד מעניין כשמשווים את שני הקטעים האלה?
הוא כן מכיר בצד הזה כצד בסופו של דבר.
מכיר אותו כצד, נכון. אבל בכל אופן הוא אומר, לא זכה, אתה רואה אותו שהוא כזה...
כי הוא בסופו של דבר...
גם הוא מכיר את זה. אבל מה עוד מעניין כשמשווים את שני הקטעים? תסתכלו רגע. ממה שאתם מבינים, לא משנה, אל תסתכלו עכשיו לפרטים. מה נורא מעניין, קודם כל, כשמסתכלים פתאום על הקטע הזה, מה מדליק? מעניין, זה מעניין. זה קורה פה משהו מאוד מעניין. אתם רואים שהרב קוק קורא את הזה. הרי זה ברור שהוא, נכון? הוא קרא את הקטע. זה כאילו הקטע נמצא מול עיניו. איך רואים שהוא קרא הקטע מול עיניו? איך רואים את זה? מה?
זה בערך אותו רעיון.
בערך אותו רעיון. מדבר על הפה הימנית, הפה השמאלית, מדבר על הרמב״ם, מדבר על הרמב״ם, יחס לקבלה. אתם רואים שהוא קורא את הקטע הזה, ממש קורא אותו, וכותב את הקטע שלו. אז קודם כל אתה יכול לראות מה עושה הרב קוק עם קטע בקבלה. זה עבודה מאוד יפה. אין הרבה דוגמאות כאלה, כל כך ברורות. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות אולי איך הרב קוק לוקח רעיונות קבליים כלליים, ואיך הוא הופך אותם ומשנה אותם ומעצב אותם והופך אותם למודרני. זה דבר מאוד מעניין. אבל פה אתה רואה ממש, הוא לוקח פסקה שכתובה בשאר הגלגולים הגדרה למדבר. זאת פסקה מסוימת. והוא לוקח אותה וחוטב אותה מחדש, אבל הוא משנה את הכל. קודם כל הוא מעלים לגמרי את כל היסודות הקבליים. הכל נמצא מתחת לפני השטח, וכשאתה קורא אתה לא לגמרי מבין. פאה ימנית, פאה שמאלית, כשאתה רואה הרב קוק אתה לא מבין. כשאתה קורא את רב חיים ויטל אתה מבין למה הוא מתכווה. זה פשוט שני צדדים שמופיעים בקבלה. זה נקרא פאת ימין, פאת שמאל, שספירה שנקראת זעיר אנפין. לא משנה הפרטים, אבל אתה רואה שהוא בעצם רומז פה לקטע הקבלי. אתה רואה שהוא לוקח את זה. כל שדאי, הוא רק אומר כל שדאי שנותו לו, והוא לא אומר לנו שכל שדאי בגימטריה זה משה, כן? שבחיים ויטל זה גימטריה משה. שהשם הזה הוא מקביל לכל מיני דברים. את כל זה הרב קוק מעלים, ורק כאילו הוא קורץ קריצה למי שמכיר את ההקדמה למדבר בשאר הגלגולים. כן, הוא כאילו קורץ ואומר לו, אתה זוכר, כן? הקדמה למדבר, לזה אני מתכוון. ואותו אחד ואומר לו, כן, אבל אני כותב את זה אחרת. אני כאן מתכוון לומר שהרמב״ם באמת הייתה מוכרחת להיות אלומה. כלומר, הוא מגיב לרב חיים ויטל. עוד שרב חיים ויטל אומר, נו, צד שמאל, אז הוא לא זכה לקבלה. הוא אומר, קוק, לא, זה צד שמאל. הוא היה ראוי שישמור, הצד הזה הוא חשוב. אתה רואה איך הוא מעצב מחדש את הקטע. כותב אותו בשפה גלויה. אמנם יש פה איזה משהו כזה, קצת הוא מסתיר, כן שדאי ומה זה, וזה ככה זה קצת מוסתר, לא משנה, אבל בעיקרון זה קטע מובן לחלוטין. אומר אמירה ברורה, הוא שונה ביסוד שלו מהכתיבה של הרב. וכאן אנחנו נכנסים באמת, אגב, כן, לדיון שהוא אחד הדיונים המעניינים שנעשה בשנים האחרונות, וזה בשאלה של היחס שבין הקבלה לכתבי הרב קוק. זאת שאלה שהחוקרים עסקו בה הרבה, ולפני כך וכך שנים, לא זוכר בדיוק כמה, 20 שנה, נטש על זה ויכוח דווקא בין שני אנשים שלמדו בישיבתנו, כל אחד מהם. אחד זה בנימין איש שלום, שהוא מוכר, אדם שכותב הרבה, ולאחרונה הוא לא כל כך מפרסם מאמרים, ובזמנו הוא פרסם גם ספר חשוב על החוק שנקרא בין רציונליזם למיסטיקה, וגם הוא עשה על זה את הדוקטורט, זה פחות או יותר הדוקטורט, ואחר כך פרסם עוד מאמרים מעניינים, והיה מאוד פעיל בעניין הזה. ואחר כך, בשנים האחרונות, הוא עוסק בעניין של הגיור, והוא היה פה שנה שעברה, ואני חושב ש... היית, נכון? כשהוא דיבר, הוא הופיע פה, והוא ראש מערך הגיור הממשלתי, הוא עוסק בזה כבר שנים מספר. אז הוא נקט בצד מסוים, והוא כאילו בעבודה שלו לא הדגיש את הפן הקבלי בתורת הרב קוק, אלא הדגיש יותר את הצד הפילוסופי של הרב קוק, כלומר שהרב קוק בקי בפילוסופיה המודרנית, הוא בעצם לקח אותו לכיוון, כלומר, הוא לא אמר שהוא לא מקובל, הוא אמר בעצם שהעולם הקבלי אצל הרב קוק הוא עולם משני בחשיבותו, ובעצם הרב קוק הוא מין הוגה מודרני, שמשתמש בקבלה רק כאילוסטרציה לרעיונותיו המודרניים. כנגד זה, עמד אדם בשם רבי יוסף אביבי, שהוא גם בוגר הישיבה, והוא כתב מאמר בספר לזכרו של הרב ברויר, שנקרא היסטוריה צורף גבוה, ובהערה שם הוא תוקף את העמדה הזאת של בנימין ישלום, ואומר לו, הרב קוק הוא ממש ממש מקובל. זה לא שהוא משתמש במושגים קבליים, רק בשביל ככה, כזה, באופן ציורי, אלא ממש הוא חושב את החשיבה הקבלית, שקוע כל כולו בעולם הקבלה, ודווקא עולם הפילוסופי וכו', הוא בשבילו רק יותר מין, בבחינת פרפראות לחוכמה, אבל הוא לא הדבר בעצם, הוא בעצם מקובל. זה הוויכוח שנעשה אז. עכשיו, בשנים האחרונות, רבי יוסף אביבי, שהוא אדם בעל שיעור קומה קבלי גדול מאוד, יושב ותורח על ספר גדול, שבעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם יצא לאור, שיקרא קבלת הראיה, כן? שיהיה משהו כמו שלושה כרכים, 1,500 עמודים, משהו כזה, ושם הוא פורס וחושף את הרובד הקבלי בתורת הרב קוק. הוא כבר פרסם שני מאמרים, הולכים להתפרסם עוד שניים, שלושה מאמרים שבהם הוא מראה, הוא לוקח קטעים, קטעים של הרב קוק, פסקאות, פסקאות, ופותח אותם ומראה איך מאחורי הפרגוד, כמו שפה, אגב אורך, כי אתה רואה שהוא מקובל, בקטעים הרבה יותר עלומים, הוא מראה איך בעצם מאחורי הדברים הרב קוק הוא מקובל, חושב חשיבה קבלית, שקוע בעולם הקבלה, יש לו מבנה קבלי ברור, יש לו חידושים קבליים, וכולי וכולי. אז הקטע הזה בשבילנו יכול, בשבילנו, אני חושב, יכול לייצג את הדבר הזה בצורה יפה. כן, אמנם קצת מהצדדים, כן, הרבה ורבה, דיון כאן בספר גלגולים, שזה לא יסודות השיטה. אנחנו בעזרת השם, במשך השנה, ניגע בכמה סוגיות יסוד של עולם הקבלה, ואנחנו נראה איך הרב קוק מתייחס כמו עניין הצמצום, או עניין שבירת הכלים. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס למושג שנקרא עלת ניצוצות, של מושג חשוב בתורת הארי, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם כן, אני אפשר לומר שאני חושב שהעמדה הזאת היא עמדה אמנית. יחד עם זה, מה שבנימין ישלום חשף, זה גם דברים מעניינים ביותר, אני רוצה לומר לכם. האמת, שזה ממש מפתיע. הוא הראה איזה מכתב, או איזה נייר, אבל זה לא מכתב, משהו, איזה מין סיכום שהנזיר כותב לעצמו. הנזיר, כשהוא היה מדבר עם הרב קוק, הוא היה אחר כך מסכם לעצמו את השיחה שהוא שיחה, כדי לא לשכוח. הוא מסכם לעצמו מה הוא דיבר עם הרב קוק. ובאחד המקומות, הוא מסכם עם הרב קוק שיחה שהייתה לו. הוא אומר לו איזה רעיון, הרב קוק אומר לו, כן, זה, ופתאום התברר שמדברים על ויליאם ג'יימס, שהיה פילוסוף, מין, לא יודע, אתם יודעים, הוא כתב ספר שנקרא, המחשבה, החוויה הדתית לסוגיה, ספר מאוד מעניין שמתאר מהו העולם הדתי, מהי חוויית הקדושה, ספר שלצערנו אותו ג'יימס לא הכניס כל כך ענייני יהדות, הוא לא כל כך הכיר, הוא יותר מדבר על חוויות דתיות אחרות, אבל ספר שהפך להיות ספר קלאסי על מושג הדת, והוא היה מין פילוסוף, פסיכולוג של הדת, מאוד ידוע בארצות הברית, אבל הוא חי בתקופת הרב קוק. והנה הנזיר מדבר איתו על ויליאם ג'יימס, הרב קוק בעניינים מאוד מפתיע, מאוד מפתיע איך הוא כל כך מעורה במה שקורה ממש ממש בספר הפילוסופיה הכללי, מאוד מאוד מעניין. ולכן אני חושב שבאמת יש כאן איזה דמות, הרב קוק, אני חושב שבאמת היה יותר מקובל, אני לגמרי מזדהה עם המחשבה ששורשו, ששורשה בקבלה, אבל ענפיו באמת הוא מכיר ויודע, לפעמים הוא גם מזכיר פילוסופים, בדרך כלל לא פילוסופים ממש מודרניים, לא מ-20, אלא מזכיר יותר פילוסופים לפעמים מודרניים, לפעמים לא, מזכיר את למשל שפינוזה, הוא דמות שהוא ממש ממש נמצא איתו בכל הזמן באיזה מסע ומתן, הוא מזכיר פעם אחת, הוא מזכיר כמה פעמים, מעטים, מעטות, את ניטשה, הוא מזכיר את ברגסון פעם אחת, פילוסוף יהודי צרפתי, הוא מזכיר את קאנט, שוב הרבה פעמים, אבל אתה רואה מתוך ההזכרות האלה, שהוא מכיר את הפילוסופים האלה, מגיב אליהם, מתייחס אליהם, וכו' וכו'. ואז אחרי זה המחקר עסק בשאלה, איך הרב קוק הכיר את כל הפילוסופים האלה? האם הוא קרא את ספרי המקור, זאת שאלה מאוד חשובה, או שהוא קרא את זה רק מיד שנייה, בספרי סיכום, כאלה ואחרים. אבל בכל אופן, אני רוצה לומר לסיכום העניין, שהרב קוק באמת ידיו רב לו בהרבה הרבה תחומים, כמובן, מחשבת ישראל, הוא בקי, יושב יסודי במורה נבוכים, הוא יודע את מורה נבוכים לפני ולפנים, ממש לפני ולפנים. זה פשוט מעניין, יש לנו אפילו איזה ספר מורה נבוכים עם הערות שלו, על הרמב״ם. מכיר את מורה נבוכים ממש היטב, ממש היטב. אני יכול להגיד לכם את זה, יש המון קטעים שבהם הוא ממש מזכיר את הרמב״ם, יש קטעים שהוא לא מזכיר את הרמב״ם, אבל אתה רואה שהוא משוחח איתו. כן? מי שמכיר את מורה נבוכים יודע שהרב קוק כאן משוחח עם הרמב״ם. כן? הוא ממש מכיר את מורה נבוכים היטב. וכמובן את כל האחרים, חובות הלבבות, ורסאי, וריהל כמובן, מערת וכולי, חסידות, ספרות חסידית, הלל צייטלין, שהיה הוגה דעות חסידי, פעם אמר, אילו היה לי כוח, הייתי מרח דבריו של הרב קוק, שעונים כולם ולקוחים וקרובים לעולם החסידות. הרב קוק עצמו גם אומרים, שהוא אמר פעם על עצמו, אני קרוב אצל החסידות התבונית החדשה, זאת אומרת, אני קרוב אצל החסידות חב"ד. יש, ושוב, יש ויכוח שלם, מה זה קרוב? מה?
אם שלא חב"ד.
כן. היה קרוב קצת, אבל השאלה היא מבחינה פילוסופית. אז כמובן השאלה, הוא למד בוולוז'ין, האם יש לו קרבה לנפש החיים, יש לו קרבה לחב"ד, איפה הרב קוק נמצא פה, נעשו על זה גם מחקרים, עבודות גדולות בשאלות האלה. אני רק אומר לכם כל הדברים האלה כבדרך אגב, כי אני רוצה להכניס אתכם ישר לתוך התורות עצמם, כן? אבל רק לתת לכם גם קצת איזו תמונת רקע כללית למחקרים ולדיונים מאוד מעניינים שנעשו על העולם של הרב קוק, כיוון שהוא עולם כל כך עשיר, הוא משך אליו המון המון מחקר. והמון אנשים באמת נכנסים ומוצאים ודולים באמת מים רבים. אני חושב שאין אדם במחשבת ישראל שבשנים האחרונות נעשות עליו עבודות מחקר, דוקטורטים נגיד, ניקח דוגמה, עבודות אמת, כמו הרב קוק. פשוט אין דבר כזה, זו תופעה מעניינת ביותר. אדם שכל הזמן כותבים עליו, כמובן בעולם הישיבות, אני לא צריך להגיד לכם, איך הוא מפרה ומעורר כל הזמן עניין ותגובה. מה שראינו בשבוע שעבר הוא עוד יותר מעניין, שהעולם של הרב קוק הוא לא רק עולם מחקרי שחוקרים אותו ודנים ברוח שלו, אלא הוא ממש תורת חיים שעליה יש ויכוח. אני רוצה לומר לכם שהוויכוח הזה הוא ויכוח מרתק, מה שהיה בין רות קלדרון לבין השני האנשים האלה שהגיבו לה, וזה מאוד מאוד מעניין. תדעו לכם, מאחורי, לפעמים אתה רואה שלפעמים כתבה בעיתון שהיא נראית מאוד תמימה. כן, זה אומר ככה, זה אומר ככה, כל אחד יזכח. אתם רואים שמאחורי זה יש תפיסות עולם שלמות. זה מאוד מעניין. אתה יכול, אם אתה מבין את מה קורה מתחת בסאבטקסט, כן? אז אתה מבין שיש פה ויכוחים מאוד עמוקים. מאוד עמוקים. וזה מאוד מעניין לראות. שהרב קוק הוא לא רק הגות שהייתה לפני 100 שנה, שהיא עמוקה וכו', אלא ממש מכתיבה את סדר היום הדתי חילוני כיום. זאת אומרת שהדמות הזאת היא כל כך חשובה, היא כל כך משפיעה, ונורא חשוב איך אתה מבין אותו. זה שוב לחיים שלנו. זה לא רק חשוב לידע שלנו, כמו שאנחנו יודעים, אני יודע מה, רס"ג, או יודעים ריה"ל, או יודעים רמב"ם. כל דבר חשוב בצורה מלכילה, זה מה שהיסודות. אבל פה זה ממש תורת החיים. אתה רואה איך אותה גברת, רות קלדרון, לוקחת סיפור על הרב קוק והופכת אותו וזה מדבר אליה וזה נותן לה חיזוק. ובא אדם בשם הרב משה גנץ ואומר לה לא הבנת, או אדם בשם רוס צוקרמן ואומר לה לא, בכלל לא הבנת. אז מאוד יפה, אומר לא הבנת, כאילו את מחזיקה בזקן של הרב קוק אבל את טעית, התבלבלת בזקן, את לא מבינה נכון. עכשיו סתם ככה אני רוצה לומר שמבחינה טקטית, מבחינה טקטית, אני לא בטוח שזה דבר כל כך חכם. אתם מבינים? תחשוב, בא לך חילוני, אומר לך, תשמע, אני אוהב את היהדות, איזה רבי היה לכם, איזה רבי, טוב, כל כך שיחה כזאת של, בשמירה, בצבא, איזה רבי היה לכם, הרב קוק היה רבי כזה, כזה, ואומר לך דברים לא כל כך מדויקים, בסדר? אז אתה אומר לו, סלח לי, אדוני, זה לא הרב קוק מה שאתה אומר, זה אתה ממציא את הכל, זה בכלל אין רב כזה, כל זה, הכל המצאות שלך. בוא נגיד שאפילו זה נכון. שזה לא נכון. אבל נגיד שזה נכון. למה להגיד את זה? מה?
יש
לי להשקיע
על
החוגים הנכונים. אני מפחד, אני מאוים. אתה יצא בשמירה בצבא, מה, אתה מפחד שזה... אז זהו, החשש הוא תמיד, אוי, הולך לקלקל לי את כל הדתיים שלי. אוי, וי, וי, ממש רות קלדרון, היא זאת שתסחוף את כל הציבור הדתי אחריה. מה אנחנו מאוימים, באמת, הציבור הדתי מאוים על ידי אשת אלמה. תמיד תחשוב, אין לי מושג אם יש שם 20 אנשים או 30, אני מניח שזה בסביבות האלה, כן? אתה מניח שעולם הישיבות יש בו, ברוך השם, קצת יותר עולם המדרשות, האולפנות, הישיבות, המכינות, הזה. אנחנו ימים על ידי הגברת, אתה מאוים? אני מאוים, אנחנו לא מאוימים על ידי. אבל לעומת זאת, יש איזו גברת חילון, שעמדה בכנסת ואמרה דברי תורה. זה היה, אתם יודעים, שהיא, הפתיחה שלה, היא אמרה דרשה, היחידה שעמדה בכנסת ואמרה דרשה דבר תורה, וורט, בחנוכת, איך זה, איך נקרא, איך קוראים לזה, המדרשה, הוורט הראשון שאומר חבר כנסת, איך אומרים את זה בשפה? מה? נאום הבכורה של חבר, היא אומרת וורט, אז אתה בא ואומר, לא, 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 התבלבלת לגמרי, את לא קשורה בכלל, את לא הבנת את הרב, סתם טקטית אני אומר, כן? אתה לא עושה דבר כזה. זה לא נבון. זה לא. אתה יכול להגיד לה, תראי, זה פן ברב קוק, אבל יש עוד פן. נגיד שאתה חושב שזה נורא חשוב להגיד, אני גם לא בטוח, זה נורא חשוב להגיד. כן? אתה יכול להגיד לה משהו. אבל להגיד לה, מה, הכל זה בדיחה? ככה הם כותבים לה, זה בדיחה?
יש לנו איזשהו מוקר לעשות את זה. זאת אומרת, תראו לי כמה הוא קרוב אליך. זאת אומרת, אם...
مش لا فاهم
لدرجه
لمشى ربنا وبما ومشى ربنا ما تقول له
نכון نכון ايش هذا شو مكان شو تخلي كان ادم خلص سهل بس ما يمرى ما يمرى هذا كانوا مش ترخص بشميره هذا متخص مع الدبيم للجليون شبات البخوره ذاتي لو استام احد شفتت كرتارف كوكي بروفيسور دوشبت اسرائيل ايش في شيء بزاف ايش لها قد تخلص هذا مشو
ما ماشي ولا استا دكتور לא, פרופסור תמושבת ישראל, תרגיע.
אז הנה, יש לה ידע,
היא לא... לא יודע, היא הגברת הזאת. אולי עשתה דבר תמושבת ישראל, כמו עוד איזה 1,000-2,000 שעשו. בסדר, מה ההתרגשות הגדולה? והיא הקימה מדרשה שלומדת, מלמדת חילונים יהדות. אוקיי, מה קרה? מה יש? ממי אנחנו פחדים? במקום לברך אותם, להגיד להם, חבר'ה, יופי, יופי, תלמדו, תלמדו. נראה מה יצא, לעודד אותם וכו'. במקום זה, אתה מרגיש מאוים, אומר, חבר'ה, את בכלל לא מבינה כלום, הכל בדיחה, מאלף עטף, מה את עושה? את לא הבן כלום. למה? מה? אתה אומר, על דבי העיתון? בסדר, על דבי העיתון. ומה היא כתבה? שהרב קוק והוא החליפו את הבגדים. So what? כתבה שהחליפו את הבגדים. אז זה באמת קצת מפתיע, אבל זה באמת קרה. כפי הנראה, והחליפו את הבגדים וכו'. אז בסדר, אז היא מחליקה את הרב קוק, מזייף אותו קצת וכו'. בסדר. אני לא אומר, אתה רוצה לעשות תיקון, להעמיד דברים על דיוקם. בבקשה, אבל תעשה את זה באור מכבד, באור זה. סוף סוף, יש לך איזה חילונית גמורה, איזה תל אביבי, שאוהבת את הרב קוק ולא רק אוהבת את ברנר ואת, לא יודע, תחשוב. צריך להבין, לראות את זה ככה. את יודעים מה? נגיד את זה אחר. בואו נגיד שאנחנו משפחה. בסדר? אנחנו משפחה. אנחנו משפחה דתית, ולצערנו, אחד מהילדים הפסיק לשמור תורה ומצוות, קוראים לזה דתל"ש, נכון? יפה. לצערנו, אנחנו, אני אומר לצערנו, אני ממש מצטער, כי אנחנו משפחות, המשפחות שלנו, נכון? לא צריך, כל אחד מכיר כמה כאלה, נכון? יפה. יושבים בשולחן שבת, בא בן הדתל"ש מה... אתם יודעים, שם כיפה, אני יושב עם זה, אומר, אני אגיד לכם משהו, גיליתי רבי. אומר לו, מה גילית? גיליתי את הרב קוק. מה אתה אומר? בוא תחיל להגיד לך כל מיני דברים לא הכי מדויקים. מה אבא אומר לו? בחייך, הכל בדיחה. לא הבנת כלום. זה הרב קוק. תחשבו, הרב היה אומר את זה, האבא היה אומר את זה לבן שלו? כך הוא היה אומר לו? היה נדלקות לו העיניים, פתאום הבן הדתל"ש שכל יום קורא, לא יודע, זה פתאום, במה הוא קורא? הוא קורא מדרשי חז"ל, הוא קורא הרב קוק, ויש לו, יש לו, יש לו הרב קוק שהוא מריץ אותו. תחשוב. את כל הרבנים, מה הוא חושב? באנשים, מה הוא חושב על כל הרבנים, אותו בן? לא צריך להגיד לכם מה הוא חושב. פתאום תפס זקן. אז אתה בא אומר לו, הכל בדיחה? תבינו, הראש צריך להיות הפוך. במקום להגיד, כל הכבוד, גברת קלדרון. אני בא ללמוד. כשנלמד ביחד, נשב. נעשה שיוף כאן. מה הבא היה אומר לילד? אמר לו, אתה צודק. זה הרב קוק. בוא נלמד קטע ביחד. לא? אתם, הייתם הורים כאלה של ילד. לא הייתם הורים לו ככה לילד? אמרו לו, בוא ינקלה, כל הכבוד, בוא אני אראה לך קטע יפה של הרב קוק. אתה מראה לו עוד קטע שבדיוק כמו שהוא חושב. ועוד שלושה, ועוד ארבע, ועוד חמישה, ועוד שישה. לאט, 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 אתה מראה לו עוד קטע, ואולי קצת שונה, ואולי קצת, וזה וזה וזה. אז מה הם עושים? הם מראים לה, זה בכלל לא רציתי לראות לך, אבל עוז צוקרמן, מפקד בחטיבת כפיר. כן? הבן של הרב צוקרמן. אז הוא בא ואומר, אבא שלי הראה לי את המאמר על במותינו חללים. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, זה פשוט, זה קטסטרופה, פשוט קטסטרופה. למה? כי זה בדיוק לבוא אל הילד ולהגיד לו, אה, אתה חושב שהבנת את הרב קוק? בוא אני אראה לך את הרב קוק האמיתי. ואני שולף את הקטע הכי חרדי והכי אנטי והכי שכניוק של הרב קוק, ואני מביא לו את זה, ואני אומר לו, זה הרב קוק. תגידו. נגיד שזה היה הרב קוק. כתב על במותינו חללים. כתב. היה איזה סיפור ששני אנשים, שני שומרים נרצחו לצערנו הרב, ואז כבר מבקשים הרב קוק שיספיד אותם. תראו את זה, את המאמר הזה, תקראו את זה, ממש כדאי לקרוא אותו. במופיע במעמדי ראייה. אז מאמר קצר. אז הוא כותב לעזר, הוא כותב, איך אתה רוצה שאני אספיד אותם? איך אתה רוצה זה? הם היו חללי שבת, הם היו זה? לא, לא, יש כמו רב חרדי. ואחר כך הוא כותב שם, בכל אופן, הם נהרגו על קדושת ישראל, וזה, אז איכשהו, אז הם קרחצן אומרים, בהנחה, אז הוא, אז הוא אומר, כן, אפשר להספיד אותם. שאלה לכם, זה הרב קרוב. הרב קרוב זה הרב קרוב. נראה לכם קטעים שאתם לא תאמינו שהרב קוק כתב אותם. לא תאמינו מה האדם הזה כתב. ולא אחד. לא עשר. זה הרב קוק. אבל מה? החליטו שהרב קוק היה חרדי. ותדעו לכם שמאז, אני אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת, שמאז ההתנתקות התחיל גל של כתיבה וכאילו הוכחות שאתם לא מכירים את הרב קוק, הרב קוק לא היה כזה, כמו שאתם חושבים, הוא היה בעצם חרדי, וכל החילונים, וכל הלבנים, וכל הסרוגים, וכל הזה רק מתאים את כולם. וכולי, פה בישיבה היה, אתם מכירים את הספר בסערת העקירה, כן, שמסתובב פה. אז מה זה היה? זה היה הדבר שאנחנו הרגענו לפני ההתנתקות שהייתה מחבל קטיף. הרגענו פה סדרה של מפגשים עם כל מיני רבנים, ודמויות ופוליטיקאים. עשינו פה מין דבר כזה. ואז הבאנו אדם בשם הרב דודי דודקביץ', שהוא רב ביצהר נדמה לי. שאגב אדם נחמד מאוד, ובכלל באופן כללי אין מה להגיד. אבל מה, הקו שהוא בא ואמר, הוא הביא דף, מלא ציטוטים של הרב קוק חרדי, הוא אומר לא יכול לראות את החילונים, אני יושב לידם, אני קופץ, אני בורח, לא יכול לשב לידם. יש לו כל מיני יציאות כאלה לרב קוק. אז הוא לקח, אסף את כולם, ואומר, רבותיי, הנה הרב קוק, הנה, הראיתי לכם את הרב קוק האמיתי. אז אני הייתי אז, נדמה לי שהנחיתי באותו רב, אז אני אמרתי, סליחה, באמת, זה ממש חוכמה גדולה, לבוא לי, אתה אוסף כל מיני קטעים קטנים, ואתה אומר, הנה זה רב קוק. עכשיו, כמו שאתם יודעים, הדבר הכי שקרי בעולם, זה סרט דוקומנטרי. אתם צריכים לדעת את זה. אין שקר יותר גדול מסרט דוקומנטרי. איך אנחנו יודעים את זה? תסתכלו על כל הסרטים בעזה. נכון? אמת, הכל דוקומנטרי. אני לא אומר שפעמים סתם, הם לוקחים סרטים מאינדונזיה ומדביקים, אבל לפעמים מראים את הדברים, עכשיו, מה הבעיה? מה זה עושה לדוקומנטרי? אתה לוקח לאיזה אחד שנוזל לו דם מהאצבע, אתה שם את המצלמה בזום אין, שרואים את הדם נוזל, אחרי זה אתה עושה את זה, הכל זה רק יש של עריכה. מה זאת אומרת דוקומנטרי? אתה מביא קטעים, ואתה אומר, הנה זה, הכל יש של עריכה וסלקציה, ואת מה אתה מוריד, מה אתה שם? אז האנשים האלה, בגלל שהם כעסו נורא על כל מה שהם התנתקו, אז הם אמרו, זהו, זה לא ראשית ולא צמיחת ולא גאולתנו, וזה נוצרה אווירה חרדית יותר. באמת נכון, ושלפו את כל הקטעים שכולנו הכרנו אותם תמיד, זה לא שכאילו גילו את אמריקה, והפכו את זה לגל חדש. עכשיו, למה זה לא נכון? כי הקטעים נמצאים, אבל זה לא רב קוק. כשאתה קורא את מכלול תורתו, אין ספור הקטעים שבהם הוא באמת, באמת יוצא מגדרו, ומבין, ומקבל, ומעלה, אנחנו נראה מה זה עלת ניצוצות. אז אתם תבינו שהרב קוק ממש הוא לא היה אדם כזה. אני רוצה לומר לכם שהחרדים זיהו מהר מאוד את הרב קוק. ולא לשווא, הוא היה עובר בירושלים, שפכו עליו זבל וביקרו אותו ותקפו אותו. יש לו ביטויים חריפים ביותר. אני רוצה לומר לכם, רב קוק, שהיה אוהב ישראל גדול, באמת, אחד מגדולי אוהבי ישראל, ויש איזו איגרת שפעם מישהו הראה לי, שלא אמרתי שהרב קוק כתב אותה, מרוב עצבים שהוא תפס על החרדים שכל כך לחמו נגדו. והכפישו אותו, ומה לא עשו לו, איזה תמה וכל. כן? אז אתה חושב שהחרדים מטומטמים, הוא רב חרדי, והם לא חמים נגדו. לא, הם זיהו את האדם, הם זיהו את מה שיש פה, והם צדקו, ואנחנו צודקים, והרב קוק. ואני חושב, אני לא אומר שרות קלדרון בכל מילה שהיא אומרת, זה קדוש קדוש, רחוק מזה. אבל לפחות צריכים להיות קצת יותר לקבל, וקצת יותר להבין את הדבר. עכשיו, אנחנו ניכנס קצת לתוך העולם של הרב קוק. בסדר? שעון על היד, שחידה מי נגד מי. תראה לי פה איזה שמן בכיס פה. שני, 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 שני. נמצא אותו, פשוט נקרא לי עוצמה. טוב, אז בואו תראו. אנחנו נלמד את הקטע הראשון, בסדר? בדף על העלאת ניצוצות. מאיפה?
כן.
לצערי לא כתבתי את המקור, אבל זה לא בעיה למצוא את זה, כן? זה דבר פשוט מאוד. אתה פשוט כותב את זה בגוגל וזה יוצא. אין דבר קל מזה. אז אין לנו הרבה זמן, אז רק נתחיל. כל תאווה אנושית צריכה להיות מחוברת עם אהבה אצילית, אז האהבה מעלה את הניצוץ החי שבתאווה ומשפרתו, שפרתו, עד שנעשה גם הוא לכוח הדין, פועל טוב, מנעים ומחדש את החיים, מאיר את ההוויה ומרבה את אור אלוקים בעולם. תאוות הכסף, המאכל, הכבוד, המין, הכל בכל פרטי ניצוצותיהם, הינם מחוברים לאהבות נאצלות. ולא עוד, אלא שהתאוות עצמן אינם דבר אחר כי אם שמרי האהבות, שמרים. כלומר ניצוצות קדושה שנפלו אל הקליפות. וזאת היא עבודת הקודש של הצדיקים. להעלות את הניצוצות הקדושים, או הקדושות, הקדושים צריך להיות, ממעמקי תומעותיהם. להעלותם אל מרומי קדושתם. לחבר כל ניצוץ וניצוץ של תאווה עם הניצוץ האצילי של האהבה השייך לו, כשייכותה של כל נשמה אל גוף המיוחד לה. והרעיונות הללו כשהם מתגשמים בחיים במעשה יום יום, בונים הם עולמות מלאים. אז הרקע הוא כמובן מושג עלת ניצוצות בקבלה, שאני עכשיו לא אכנס אליו, אני בהזדמנות בקרוב, אני אסביר קצת רקע מאיפה זה בא. אבל ענייננו עכשיו, מה הקטע אומר? תגידו בקו בשתי מילים.
מה?
לקדש את החול. בסדר, נכון.
בכל דבר יש נקודה
טובה. בכל נקודה, כלומר, שהיא מה? איך היא פה מופיעה?
חולין או...
חולין או... גשמיות או... מה?
תאווה.
תאווה, נכון? הוא מביא כאן ממש את כל רשימת התאוות. כסף, כבוד, מין, גאווה, הוא יכול... איך הולך? זה כמעט כל דבר, כן? כאכל, מאכל. הכל מחובר לאהבות נאצלות. מוכן להעיז ולחשוב מה הוא בעצם אומר פה. אוקיי, בוא נגיד שאני מתנפל על ה... מה זה נקרא? זה שבסוף החתונה שם עם ה... אתם יודעים, עם הגלידה וה... עם השוקולד והעוגה, התאים הזה, הסופלה הזה שם שבסוף, כן, אז זה... מה? אז זה, את זה אני מבין לגמרי. כלומר, את הצד הזה אני לגמרי מבין. מה אומר רב קוק? שבזה מה יש? אהבות נאצלות. איך?
המידה הזאת שגורם לך לעשות את זה יכולה לגרום לך לדברים אחרים טובים.
איך? איך? אני אוהב מאוד עוגות קצפת. מאוד. איך זה מביא אותי לאהבות נאצלות?
אם תיקח את האהבה הזאת, תתלבט אותה לדברים אחרים.
כן, אבל איך זה קשור? איך זה נקשר? תבין, זה לא רק אנרגיה.
רצון אותה.
לא, ברור, כל אנרגיה אתה יכול לקחת. שלי יש אנרגיה עכשיו, אני יודע מה, להיות נגע. תיקח את האנרגיה הזאת ותלמד תורה, אז זה ברור, זה כללי, זה באופן כללי, הכל נכון. זה יותר מדויק קצת. כן.
לכוון את האכילה הזאת, אני חושב שמי אוכל כאן את השוקולד הזה, זה עוזר לי.
יכול להיות, נכון, נכון. זה דבר. נכון, נכון. זה דבר ראשון, זה כיוון ראשון, קל, מאוד קל להגיד אותו, לבצע זה כבר סיפור אחר לגמרי. כן, זאת אומרת שהרבה דברים שאנחנו עושים, הבעיה בהם היא שהם נעשים באופן מנותק וחסר כל כיוון. וממילא זאת הבעיה. עכשיו, אתה כבר לקחת את זה למקום מאוד גבוה. לקחת את זה למקום לשם שמיים, לאכילה שם שמיים, שזה מדרגה משהו פה. אבל אפשר, בואו נדבר דווקא בשפה קצת יותר מתונה, בשפה אנושית. אתם יודעים שמי שעושה דיאטה, אני אוהב את הדוגמה של הדיאטה, זו דוגמה ממש טובה. זה לא העולם שלכם, אני יודע. אנשים בני 20 לא עושים דיאטות, אבל תזדהו קצת עם עושי הדיאטה המסכנים, שעושים דיאטות כל שנתיים, כי אחר כך באמצע הם משמינים מחדש. בסדר? אז בואו תזדהו רגע איתם. אז אדם הולך לדיאטנית שלו, כן? אמר לה, תשמעי, אני אוכל, אני פה, אני שם, מה? זו, היא לא מדברת השם שמיים, זה לא השפה שלה. מה היא כן תגיד לו? מה השפה שלה? תחשבו.
עכשיו מלמעלה.
עכשיו מלמעלה. יפה. מה עוד?
מאיפה זה נובע?
מאיפה זה נובע? אני אוהב שוקולד. ממש נובע מה... עם קי הקיבה שלי. לא, תעשה להיות דיאטנית. תראה, תשמע, זה...
מה אתה מנסה להשיג בזה שאתה אוכל שוקולד? לא תמיד אתה מנסה להשיג רק תלת. אתה מנסה לדעת ולפצות, כל מיני דברים.
נכון, זה כבר פסיכולוגיה. זה כבר פסיכולוגיה. זה נכון. אגב, זה נכון. אבל לפעמים לא, לא, זה קצת עמוק. זה נכון, זה נכון.
תכוון את האכילה.
יפה, תכוון למה? תכוון למה? למה היא תכוון אותך? תכוון אותך לעשות את האכילה כמשהו של בריאות. בדיוק. למשהו של בריאות. כלומר, היא תבוא ותאמר לך, הרי מה הבעיה? הרי מה הבעיה בלאכול אין ספור כל מיני דברים לא טובים? הבעיה פשוט שאתה נהיה שמן. אתה נהיה שמן, ואני רוצה לומר לכם שאדם שהוא מרגיש שהוא יותר שמן שהוא רוצה להיות, לא נוח לו. לא נוח לו. הוא מרגיש כבד, הוא מרגיש שהוא לא נוח לו, הוא לא אוהב את זה. אדם לא אוהב להיות לא בצורה, ככה אני חושב, רוב האנשים לא אוהבים את זה. אולי יש להם קשיים, יש אנשים שיש להם בעיות בחילוף חומרים, אז כל דבר שנוגעים בו מיד משפיע עליהם. אני לא, אתם יודעים, כל אדם שלו את הבעיות שלו. אבל באופן כללי אדם לא. אז מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, תשמע, אתה עכשיו טורף, אבל זה הדבר פוגע בבריאות שלך. אתה יודע את זה, נכון? עכשיו, מה זה אומר זה פוגע בבריאות? זה אומר, עכשיו תסביאו לי מה קורה פה. בשביל מה שלו בכלל? העולם או הקדוש ברוך הוא, הטבע או החיים, האבוליוציה, לא משנה מי, עשה שיהיה לנו חשק לאכול. למה עשו את זה? כדי שנוכל. ותדעו לכם, ברגע שאנשים לא מרגישים טעם, אני לא יודע אם קרה לכם פעם בצינון, כשאתם מצטננים, מאבדים הרי את חוש הטעם הרבה פעמים. למה שאין לך חשק לאכול? הכל, אתה, הכל דומה עליו כפלסטיק. קרה לכם פעם? לא קרה לכם. יש תופעה, כן, ברוך השם, באמת ברוך השם. עכשיו תראו, אחת התופעות המסוכנות נקראת אנורקסיה. שאדם איבד את התאבון שלו, הוא לא רוצה לאכול. עכשיו אתה אומר, מה אתה עושה לבן אדם שאומר לך, אני לא רוצה לאכול? הוא אומר, בואי, אתה לא אכלת כבר 3 ימים. הוא אומר, אז מה? זה דבר נורא והיום. פשוט נורא והיום. אדם שאיבד את התאבון זה דבר היום ונורא. זה סכנה איומה. הבן אדם יכול למות. זאת אומרת, התאבון והתאווה לאוכל זה מחזיק את הבן אדם. בלי זה היה אוי נורא נורא נורא. אז מה הבעיה? מה הבעיה? שאנחנו לא יודעים את הגבולות. חז"ל אומרים על השור, ירעה עד שיסתאב. שור, אתה נותן לו לאכול, הוא אוכל, 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 עד שהוא מת. לא יאומן.
זה פשוט... הוא יתקל במשהו?
לא, 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 ירעה עד שיסתאב, הוא אוכל בלי הפסקה. זאת אומרת, אילו, יש לך איזו תאווה שאפילו אוכל... זה תופעות פנטסטית. האורגניזם אוכל, והוא בסוף משמיד את עצמו. פשוט תופעה מדהימה. אבל בכל אופן, יש תופעה כזאת שאנחנו לא יודעים את הגבול. והדבר הזה הוא קטלני. יכול להיות נוראי. אז מה אומרים לך? האכילה צריכה להיות בתוך הקשר מסוים. בתוך הקשר מסוים. עכשיו תשימו לב, זה המושג תאווה. מה זה המושג תאווה? זה ברגע שאתה עושה את הדבר בלי לקחת בחשבון כיצד זה משתלב בשאר הדברים. זאת הסכנה של הדבר. אבל במקום ובזמן זה מעולה. כשאדם אוכל לפי הבריאות שלו וכולי, זה מצוין. אז איפה הבעיה שפתאום, מה קרה? תחשבו מה קרה. פתאום החשק לאכול נכנס לתוך כל המאכלים בעולם. או מה, איזה דוגמאות הוא עוד מביא? כסף. פתאום אדם רוצה כסף. עכשיו הוא אומר, תשמע, בשביל מה אתה צריך את הכסף? אני פעם למדתי דבר שנקרא אימון אישי. קואוצ'ינג. לא יודע אם אתם יודעים מה זה, שמעתם על זה? אימון. אז שאלנו פעם את המנחה, מה קורה אם בא אליך מתאמן? והוא אומר לך, אני רוצה שתעזור לי. בעיות, רוצה להגיע לעשות? אני רוצה כסף. מה אתה עושה במצב כזה? אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא אני אעזור לך לעשות כסף. אבל זה לא, די מוזר, שאנחנו הולכים בזבז עכשיו, אני יודע, זה 15 שעות, אני עושה כסף, שאני חושב שזה, לא אני יודע מה הדבר חשוב, בלי קשר לכוון לעולם דתי או לא דתי, בכלל לא קשור. אז היא אמרה דבר, כל כך הופתעתי מהפשטות שלו. ואתם אמרת את זה מקודם. הוא אומר לך, כן, אני רוצה כסף, רוצה שתעזור לי. אז אתה שואל אותו, כן, ולמה אתה רוצה כסף? ותשימו לב, זה קצת הבדל מאוכל אגב. כי באוכל, למה אתה רוצה שובל? אתה לא שתהיה תינוק, למה אתה רוצה במבה? הוא אוכל במבה, כי במבה זה טעים. אבל כשאדם מבוגר בא ואומר, אני רוצה כסף, אתה שואל אותו, למה? זה כן מעורר מחשבה. זאת שאלה מאוד מעניינת, למה אנשים רוצים כסף? כי הרי אם הוא באמת אין לו מה לאכול, הוא רוצה כסף, זה לגמרי ברור. לא על זה אנחנו מדברים. רואה על אדם שהפך את זה למין כזה, יודעים, אוהב כסף לא יסבע כסף, זה פסוק, זה דבר מזעזע. לפני כמה שנים היה ששני אנשים מהבורסה האמריקאית, לצערי נדמה לי שאחד או שני היו יהודים, לא יודע מה, הם עשו כל מיני תרמיות מתוחכמות וגנבו מיליונים. עכשיו, זה לא אנשים שרעבו ללחם, כמו שאתם יודעים. כן? אז אוהב כסף, לא יסבע כסף. זה דבר נורא ואיום. אתה שואל, בשביל מה אתה צריך כסף? עכשיו, יכול להיות שאני יודע השאלה הזאת? אתה מעורר את זה שכסף הוא רק אמצעי למשהו. והבעיה היא שפתאום הוא הופך להיות מטרה בפני עצמה. אז אני רק רוצה לומר, תאווה, ההבדל בין תאווה לאהבה, יש פה כמה הבדלים יסודיים, אבל ההבדל הראשון הוא שהתאווה היא משהו שנמצא על כל, תחת כל עץ רענן. בכל מקום, זה בכלל, זה לא, אתה לא דופק חשבון. אתה רוצה את זה, וזהו, זה התאווה. אומר הרב קוק, זה ניצוצות שנפלו בשבירת הכלים. וצריך להעלות אותה. כלומר, ישנה דרך לקחת את הדברים האלה, לא באופן כללי אנרגיות, אלא את הדברים האלה שאתה מחפש ומוצא בכל מקום, לכוון ולנתב אותם למקום הנכון. עכשיו זה, תדעו לכם, זה נשמע קטע כאילו פשוט, מושג עלת ניצוצות, בלי שלהבין יותר מדי קבלה, הוא מוכר וכן הלאה, אבל תדעו לכם שמאחורי זה עומד עולם מאוד מאוד עמוק, וגם דרישה בעבודת השם מאוד גדולה, שבעצם אדם בכל דבר שהוא עושה, הוא יכול לנתב אותו, למרות שלפעמים זה מאוד קשה. מאוד קשה, וזה דורש סוג של התבוננות. אני עוצר פה, אני רק רוצה לומר לכם שאני רוצה להציע שתחשבו על סיטואציה מסוימת שאתם יכולים לעשות העלאת ניצוצות. זה פתוח לכל אחד ואחד, תדעו לכם. כמובן, הצדיקים וזה, אבל זה פתוח לכל אחד ואחד מאיתנו, המושג הזה. על הצדות זאת אומרת, לקחת משהו שאתה כאילו נמשך אליו, לשמה, במרכאות, הלשמה הלא טוב, כן? ואתה כאילו עוצר רגע, אתה נרגע, ואתה מנסה לקשור את זה לתוך משהו אחר, הרבה יותר עמוק וחשוב. תחשבו כל אחד על עצמו. תקחו את זה איתכם, תקחו את הרעיון, זה רעיון מאוד מאוד עמוק בהתנהגות, בהתנהלות שלנו. קח את הדבר הכי, כל מיני דברים שמאוד מאוד, כאילו אתה נגרר אחריהם, תרגיע את עצמך ושאל רק רגע אחד, מאיפה זה בא? מהי אותה אהבה אצילית שממנה זה בא? בסדר? תודה רבה. זהו, תשים את שני הדפים פה. רגע, יצא פה.